שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגישה, טלי ליפקין שחק. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שלום לכם. במוקדם או במאוחר, רבים מאיתנו נתמודד עם מחלה קשה. נפגוש בה במעגל המשפחתי או החברתי, אנחנו או הקרובים לנו. המחלה הופכת להיות חלק מהחיים, בהתמודדות יומיומית, במאבק על איכות החיים, על עצם החיים. לעתים קרובות מתקיים מתח בין הרצון העז להאריך חיים לבין ערך השמירה על איכות החיים. בפודקאסט שאלה של חיים ומוות, נדבר על רפואה פליאטיבית המהלכת על התפר העדין שבין איכות החיים ואורך החיים. פירוש המונח רפואה פליאטיבית, טיפול רפואי תומך שנועד להקל מכאוב וסבל, לשפר את איכות חייהם של חולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. הטיפול הפליאטיבי משמעותי בעיקר בשלב שבו המחלה לא מגיבה עוד לטיפול מרפא. נדבר עם מגוון מומחים מעולם הרפואה ובעזרתם נבקש להסביר מהו טיפול פליאטיבי ומתי יש לפנות אליו, איך לקבל החלטות רפואיות לא פשוטות, מה מקומה של המשפחה בתוך התהליך הזה, איך שומרים על תקווה וכיצד מתכוננים לפרידה. היום אנחנו מדברים עם דוקטור אהוד פז, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ומנהל השירות לרפואה פליאטיבית בבית החולים העמק. שלום לך.
שלום וברכה.
רופא שעובד בכיר ביחידה לטיפול נמרץ, שם זה סי הרפואה המיידית, המתקדמת, העניינית, אבל גם עומד בראש השירות הפליאטיבי, כמעט דבר והיפוכו או משלים?
האמת, לכאורה זה נראה דבר והיפוכו. שני הקצוות, אבל בעצם זה שני הקצוות של אותו מגל. רפואה פליאטיבית צריך בכל מקום שיהיה סבל. ביחידה לטיפול נמרץ יש הרבה סבל לצערנו. גם של החולים, גם של המשפחות של החולים. רפואה פליאטיבית בטיפול נמרץ היא בעיקר יותר עם המשפחות של החולים, אבל גם בתפיסה של איך מקלים על הסבל של החולה, שמצד אחד רוצים לרפא אותו ולהוציא אותו מהמצב הקשה, ומצד שני צריך להקל גם על הסבל שלו.
אבל אתה אחראי לרפואה פליאטיבית בבית החולים העמק, מעבר לטיפול הנמרץ.
כן, זה העבודה, הכובע השני שלי. אני עם שני כובעים בבית חולים. אחד זה ביחידה לטיפול נמרץ, והשני זה ברפואה פליאטיבית. והקשר ביניהם הוא צמוד. הרבה פעמים אני רואה חולה במחלקות הפנימיות שקוראים לי כטיפול נמרץ, ואני אומר להם, חבר'ה, פה אנחנו צריכים קצת לשנות גישה, דווקא הטיפול הפליאטיבי יותר טוב. ולפעמים מחוסר הבנה אולי של הטיפול הפליאטיבי, ולפעמים קוראים לי כטיפול פליאטיבי, אבל אמרתי להם, חבר'ה, פה עוד יש לנו מה לעשות, אז בואו נשלב את שני הדברים ביחד. זה משולב, זה כל הזמן הולך אחד בתוך השני.
זה מעניין, מה שאתה אומר הוא בעצם המלצה לכל רופא באשר הוא להכיר גם את השדה הפליאטיבי.
בוודאי, הקלה על הסבל זה אחד מהחובות הבסיסיות של הרופא, ולפעמים אנחנו לא מכירים את המקור של הסבל, אז הטיפולים שאנחנו נותנים הם עצמם הופכים להיות מקור לסבל. ולכן כל רופא אמור לדעת לפחות את הבסיס של רפואה פליאטיבית, כמו שאמור לדעת בסיס של כל רפואה. אבל כשנכנסים לסיפורים המורכבים יותר, למחלות המורכבות יותר, שם צריך את ההתמחות.
כשאתה אומר כל רופא צריך לדעת, אז אני מתבייתת על דעת ועל מידע. מידע הוא כוח. הוא יכולת לנהל כל מלחמה, בוודאי מלחמה על החיים. אז יש איזה שהן מגבלות, או יש התקנה, הסדרה, של המידע שעובר מהרופא או מהצוות, אל החולה ואל בני משפחתו. זה משולש. איך הוא מתקיים?
קודם כל, בתפיסה הפליאטיבית, החולה והמשפחה של החולה זה יחידה אחת. באותה מידה שאני מחויב לטפל בחולה, אני מחויב לטפל גם במשפחה של החולה. במדינת ישראל זה אפילו מופיע בחוק. בחוק החולה הנוטה למות, הרופא מחויב לטפל בחולה ולטפל במשפחה של החולה. אז קודם כל מסתכלים עליהם כיחידה אחת. לפעמים אני בתור רופא רואה אותם, זה שני חלקים של אותה יחידה, ולפעמים האינטרסים בין החולה לבין המשפחה של החולה קצת שונים, ואני בתור רופא צריך לתמרן בין הרצונות של החולה והרצונות של המשפחה של החולה, שבעצם המכנה המשותף של שלושתנו, של שלושת הצלעות האלה, זה לעשות טוב לחולה, שיהיה לו יותר קל, פחות סבל.
החולה צריך לדעת מה מצבו, והוא צריך לקבל החלטות, הוא ומשפחתו. לרופאים לפעמים די קשה לחלוק במידע הזה. מתוך איזו תפיסה שבמורכבות אי אפשר לחלוק עם מישהו פחות מבין בזה.
הבעיה, אני חושב, אצל החלק גדול מהרופאים, זה לא המידע שהם יודעים למסור לחולה, אלא הפחד שלהם להתמודד מול מציאות כזאת. לבוא לחולה ולהגיד לו, יש לך מחלה חשוכת מרפא, הרפואה המודרנית מצטה את היכולות לרפא אותך, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על דברים אחרים, זה מאוד מורכב, זה מאוד קשה, מאוד מפחיד את הרופא, ולכן הרבה רופאים נמנעים מזה. גם רופאים שרוצים לעשות את זה, לא תמיד יודעים איך לעשות את זה, יש פה עניין של רגישות, עניין של קשר, יצירת קשר בין הרופא לבין החולה, יכולות תקשורת, ולרופאים הפליאטיביים, או לצוותים הפליאטיביים, היכולת הזאת היא מאוד, המיומנות הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
בשביל להגיע אל הצוות הפליאטיבי, צריך החולה וצריכה משפחתו לדעת שהגענו לשלב הזה. את זה יאמר הרופא המטפל. לצורך העניין ביחידה לטיפול נמרץ, או ברפואה הקהילתית, או במכון שבו החולה מטופל.
אז באמת הרופאים חושבים בטעות, שקוראים לצוותים הפליאטיביים כשהחולה עומד למות. חולה שהיה מאושפז לצורך העניין מחלקה כירורגית במשך חודש וחצי, לא הצליחו לרפא אותו, עכשיו הוא הולך למות, בוא נקרא לרופא הפליאטיבי, אולי הוא יציל אותנו מתוך הסיטואציה הקשה הזאת, שלך אנחנו מדברים עם החולה, אבל אנחנו רואים את הרפואה הפליאטיבית לאורך כל מהלך המחלה. בתחילת המחלה יש הרבה יכולות לרפא, ומעט צורך ברפואה פליאטיבית, ברפואה תומכת, וככל שהמחלה הולכת ומתקדמת, היכולות לרפא הולכות ומצטמצמות, ואז היכולות הפליאטיביות הולכות ונותנות משנה תוקף, ולכן כשחולים מאושפזים, אנחנו מבקשים מהצוותים הרפואיים שיקראו לנו כשזה באמצע, כשיש גם צורך פליאטיבי וגם צורך רפואי, וזה הרבה חינוך שלנו מול הרופאים, מתי להזמין אותנו.
זה תלוי אבל גם בנכונות של משפחה ושל חולה להכיר בחומרת המצב. אנחנו בפודקאסט הזה מדגישים שוב ושוב שרפואה פליאטיבית לא נועדה בהכרח רק לנוטים למות וחסוכי המרפא, אלא למי שסובלים ממחלות כרוניות, מתמשכות שמחייבות כל הזמן את התמיכה הנוספת הזאת הפליאטיבית.
אז באמת כשאנחנו ניגשים לחולה, אני לא ניגש אליו ואני אומר לו, שלום, אני דוקטור יהוד, אני רופא פליאטיבי, כי אם הוא שמע פעם מה זה פליאטיבי, אז הוא אומר, מה, אני הולך למות? לא רוצה לראות אותך פה. אז זה לא המפגש הראשון בבית חולים. בקהילה זה דברים קצת שונים, אבל בבית חולים, המפגש הראשון, אני מגיע כרופא, ולא חשוב איזה רופא, והמטרה בפגישות הראשונות היא לייצר אמון ביני לבין החולה, והמשפחה של החולה. וברגע שאנחנו מצליחים לייצר אמון, והחולה סומך עליי, אז אפשר להיכנס לנושאים היותר רגישים, היותר כואבים, היותר קשים, עם החולה ועם המשפחה.
איך אתה מייצר את האמון הזה?
אני חושב שהמילה המשמעותית ביותר ביצירת אמון זה הקשבה. דווקא היכולת להיות אקטיבי בהקשבה לחולה, זה החלק שבו הכי חשוב, בעצם החולים רוצים שיקשיבו להם. והרבה פעמים הם בודדים בתוך בית חולים. גם אם לכאורה רואים את החולה בבית חולים שיש המון צוותים סביבו, רופאים, אחיות, כוח עזר, סניטרים, המון 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 אנשים, החולים בודדים. וברגע שמגיע רופא ולוקח כיסא ומתיישב ליד החולה ואומר לו, ספר לי על המחלה שלך, אז פתאום יש פה שיח אחר לגמרי.
וכשהמשפחה מעורבת, ומשפחה זה דבר מורכב, עם אינטראקציות שונות ומגוונות, ועם רקע ומטען, הן מגיעות אל המרחב שלכם, עם המטען הזה. איך אתם מתנהלים מול המורכבות הזאת?
אז קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לייצר את המכנה המשותף. אם אנחנו מסבירים שהחולה והמשפחה, ואני בתור רופא, יש לנו מכנה משותף, אז אנחנו ישר מייצרים את כולם ביחד. זה נכון שהרבה פעמים המשפחות, מתוך אהבה לחולה, מתוך דאגה לחולה, אומרים, אל תספר לו, הוא לא יודע, הן באמת חושבות שזה הדבר הנכון לעשות, מה שאנחנו חושבים שזה לא הדבר הנכון לעשות. וצריך להסביר לחולה כמידת יכולתו וכמידת רצונו לדעת. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהחולה יודע, יודע פחות או יותר, כי אם חולה שוכב במחלקה כבר חודש, ועושים לו עוד בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות, וכל זמן הרופאים אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש לך, והוא מרגיש שהמצב שלו הולך ומדרדר, ועוד סיטי ועוד בדיקות, אז הוא מבין שקורה משהו. לא תמיד הוא יודע לשים את האצבע מה קורה, ובדרך כלל חולים רוצים לדעת מה קורה להם. לפעמים לא עד הסוף, עד הפרטים האחרונים, אבל בגדול הם רוצים לדעת. והמשפחות לא תמיד מבינות את זה, המשפחות מנסות לשמור על החולה, ולהגן עליו בזה שמסתיר ממנו את המידע. וצריך לעשות עבודה מול המשפחה כדי להסביר להם שזה לא נכון.
וכשבתוך המשפחה יש חילוקי דעות?
אז שוב צריך לחפש את המכנים המשותפים.
זאת אנרגיה מאוד משמעותית שצריך רופא לגייס בנוסף למלחמה המיידית כדי לנהל את כל ההידברות הזאת.
כן, ההידברות הזאת דורשת הרבה אנרגיות, בעיקר אנרגיות רגשיות, כי לרשום תרופה זה נורא קל, אבל לדבר עם החולה זה הרבה יותר קשה. ויש הרבה סיפורים על רופאים שעושים פרוצדורות, וכששואלים אותם למה עשיתם את הפרוצדור, הרי לא בטוח שזה מה שצריך, אז הוא יותר קל לי לעשות את הפרוצדור מאשר לדבר עם החולה. כי זה מפחיד, וזה דורש הרבה אנרגיות, אז בשביל זה אנחנו שם, בשביל זה הרפואה הפליאטיבית נמצאת בבית חולים.
תן לי את פרוס בפני את מניפת המוצרים והמהלכים של רפואה פליאטיבית.
הרפואה פליאטיבית היא בגדול בשני מישורים. מישור אחד זה לטפל בסימפטומים של החולה, לא במחלה של החולה, אלא בסימפטומים שהם תוצאה של המחלה, אבל זה סימפטומים. והמהלך השני זה יחד עם החולה והמשפחה להגדיר לאיפה אנחנו רוצים להגיע. מבחינת כמה פולשנים אנחנו רוצים להיות, כמה אגרסיביים אנחנו רוצים להיות, איפה החולה נמצא בקשת הזאת שבין מצד אחד לעשות הכל כדי לשמר את החיים, ומצד שני כאילו לא לעשות כלום במרכאות, כדי לשמור על איכות החיים, איך אנחנו מביאים את החולה ואת המשפחה למרשם הנכון, איך אנחנו מייצרים את הרפואה הטובה ביותר בשבילו, שילכו יחד עם פילוסופיית החיים שלו לצורך העניין.
אתה, דוקטור אהוד פז, יש לך תפיסה משלך בדילמה בין אורך חיים לאיכות חיים?
אנחנו רוצים שהחולה יחיה כמה שיותר.
אתה?
אני רוצה שהחולה יחיה כמה שיותר, באיכות הטובה ביותר.
כולנו, אבל בכל זאת כשנוצרת דילמה.
כשנוצרת דילמה, אני חושב שאיכות החיים, או המשמעות שיש בחיים, היא יותר גדולה מאשר הצדדים הביולוגיים של להחזיק את החולה בחיים. ופה הדילמה שלי של כטיפול נמרץ. בטיפול נמרץ זה סוג של מעבדה שבו אנחנו מעריכים חיים עוד ועוד 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 ועוד, אבל כל עוד יש אור בקצה המנהרה של אורך החיים ואיכות, ואני יודע שאני יכול להוציא חולה מטיפול נמרץ שיוכיה חיים סבירים, אני אעשה כל מה שאני יכול. אבל גם בטיפול נמרץ, כשאני רואה שמגיעים למצב שבו אור בקצה המנהרה הוא אחר, הוא לא ישתפר מהמחלה שלו, אנחנו מסיטים את הרפואה לכיוון איכות החיים, לכיוון מניעת סבל, לכיוון משמעות של סוף החיים, ולהתכונן למוות.
כאשר טיפול נמרץ הוא המרחב שאנחנו מדברים בו, ישכבו שם אנשים עם טרחוסטומי במצב שהם לא יכולים לתקשר, ולפעמים כשאתם לא יודעים עד כמה הם ערים למה שמתרחש סביבם. ומי שיושב שם, יושבים שם, זה בני המשפחה בתורנות, כי גם אי אפשר שישבו יותר מאדם אחד, או לפעמים, במקרה טוב, שניים, שזה גם מאוד מקשה. איך מנהלים את ההיבט הפליאטיבי, כשמדברים מעל ראשו של אדם ששוכב שם, ואתה לא יודע אם הוא שומע או לא. ובני המשפחה שלו ואתה צריכים לקבל החלטות.
הרפואה הפליאטיבית בתפיסה שלי בתוך טיפול נמרץ מתחילה ביום שהחולה מגיע למחלקה. גם כשאני לא יכול לדבר איתו, השיח הוא שיח מול המשפחה. והשיח מול המשפחה של החולה הוא שיח מתמשך יום-יום, שעה-שעה. היום בתקופה של הקורונה זה אפילו מתעצם עוד יותר. ואנחנו הולכים יד ביד עם המשפחה ועם המהלך של המחלה והחולה שלא יכול לתקשר. ולומדים מהמשפחה מי היה החולה. היום יש לנו פרויקט שבמחלקת קורונה, חולים מונשמים, למרשות המיטה אנחנו שמים תמונה של החולה שהמשפחה הביאה מהבית, כדי שנראה איך החולה היה לפני שהוא שוכב במיטה, כדי להבין מי הוא היה, מי האישיות שעומדת מולנו, מי הבן אדם שעומד מולנו, מה היו האהבות שלו, מה היו התחביבים שלו, מה היו רצונות שלו, האם הוא שאב לתת, האם הוא שאב לקבל, האם הוא נלחם, האם הוא שאב מבטר, ובהתאם, לאישיות של החולה, יחד עם המשפחה, אנחנו בונים את תוכנית הטיפול בהמשך.
אבל אתם מדברים עליו והוא שוכב שם, אולי הוא שומע?
אז אני מדבר עם חולים, גם אם אני חושב שהם לא שומעים, אולי שומעים, אבל לא יזכרו בגלל התרופות שאני נותן, אז עם החולה אי אפשר לשוחח שיחות עמוקות, אבל אנחנו מרגישים את החולה, מרגישים מתי החולה במלחמה, ונאבק במחלה, ומתי החולה משחרר ומתחיל להרגיד, בלי מילים, בוא נוריד את האינטנסיביות, אני רוצה יותר מנוחה, יותר שקט, פחות אינטנסיביות, אני מרגיש שאני לקראת סוף החיים, ואז הזמן שבו אנחנו גם מזמנים את המשפחה, או לפי את המשפחה מורחבת יותר, את הילדים של החולה הרבה פעמים, כדי להתחיל תהליך של פרידה, ותהליך של סיום החיים, גם כשזה בתוך מחלקה פנימית, או בתוך טיפול נמרץ.
וזה יחשב טיפול פליאטיבי?
חד משמעית, חד משמעית.
וכשאתה יודע שמי שמונח לפניך, זמנו קצוב, איך אתה אומר את זה? באופן שלא ירפא את ידיהם, את ידיו שלו ואת ידי בני המשפחה שלו.
קודם כל אני שואל אותם, מדבר עם המשפחה, שיתארו לי את מהלך המחלה, איך הוא היה בתחילת האשפוז, ואיפה הוא נמצא עכשיו, ואם בתחילת האשפוז הוא היה בנקודת 0, ועכשיו הוא בנקודת 5, 6, 10, אז הוא הולך ומשתפר, אבל אם הוא עכשיו בנקודת מינוס 5, מינוס 10, המשפחה קולטת את זה, ואז יחד איתם הם מבינים, ואני מסביר להם, שהמהלך של המחלה זה עליות וירידות, אבל זה עליות וירידות כלפי מטה לצערנו. היינו רוצים שזה יהיה עליות וירידות כלפי מעלה, אבל זה כלפי מטה, והם גם רואים את זה. כלומר, הרבה פעמים המשפחה של החולה מבינה שהחולה הולך ומדרדר, רק צריך לתווך להם את זה, צריך להסביר להם את זה, ולפעמים לא. לפעמים אין הבנה. לפעמים התפיסה של המשפחה של החולה, זה צריך לעשות הכל ועוד ועוד ועוד, ותראו, הוא משתפר, הוא משתפר, למרות שהוא לא משתפר. זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מאתגר, אבל לא כל המשפחות ולא כל החולים יכולים להגיע למצב של פרידה, של שחרור, של לסיום החיים. הם יאחזו בחיים בכל רגע ורגע, וזה הצד השני של אותו מטבע. וכמו שאני מכבד מאוד את אלה שאומרים, בוא נלך למסלול של טיפול תומך, שגם אני שם, ואני מכבד את ההחלטה הזאת, אני צריך גם לקבל את ההחלטה של אנשים שאומרים, אנחנו נלחמים עד לרגע האחרון, בגלל קדושת החיים, בגלל שכל רגע בעולם הזה הוא מתנה, זה ערכים שאי אפשר להתעלם מהם, הם ערכים שקיימים.
השיחה שלנו מיועדת למי שנמצאים בתוך התהליך, או מתעניינים מתוך חשש אנושי, או מתוך הכנה למה שהחיים עוד יזמנו להם, והם תוהים מן הסתם איך נדע מתי לעשות מה.
אז שוב, אחד הבעיות הקשות זה כשנמצאים בבית או במחלקה, והחולה יודע שהוא הולך ומדרדר, והמשפחה יודעת שהוא הולך ומדרדר, אבל הם אומרים לי, אל תספר לו. נספר לו, זה יהרוס אותו, נספר לו, הוא ידרדר עוד יותר. ואז אני מסביר להם שבעצם החולה יודע. הוא יודע בצורה כזאת או אחרת, הוא יודע. והוא לבד. הוא מתמודד עם הידיעה הזאת לבד. ואתם משפחה, אתם קבוצה, אתם מתמודדים על זה ביחד, אז לכם יש קבוצת תמיכה. ובעצם, ברצון שלכם להקל עליו, אתם רק גורמים לו לעוד סבל, כי הבדידות הזאת היא בדידות נוראית, לדעת שהמחלה מתקדמת, שאני עומד למות, אבל אין לי מי לדבר על זה, והרבה פעמים הוא לא רוצה לדבר על זה כי הוא רוצה להגן על המשפחה, והמשפחה לא רוצה לדבר על זה כי הוא רוצה להגן עליו, ובעצם יש פה מצוקה מאוד גדולה, יש פה איזה פיל לבן ענק בחדר, שלא מדברים עליו. ושם אני נמצא, לגשר בין שני הדברים האלה, והדרך הטובה ביותר היא פשוט לייצר פגישה של כולם ביחד, ובנוכחותי לשאול שאלה אחת בלבד את החולה, כמו שהתחלתי, ספר לי מה אתה יודע על המחלה שלך. ואז אני מייצר לו מרחב שבו יכול לדבר, שבו מותר לו לדבר, שבו הרופא שומר עליו, והוא מעלה דברים שהמשפחה המומה לפעמים, איך הוא שמר את זה, איך הוא יודע את הכל, ובעצם זה מפרק את הפיל הלבן הזה שנמצא בחדר.
איזה תפקיד שמור לרופאים בקהילה? כי בחלק מן המצבים המפגש לא יהיה דרך האשפוז בבית החולים.
בקהילה יש לנו את הוספיס בית לחולים שהם לקראת סוף החיים, ובעצם התהליך שהתחלנו בבית החולים ימשיך בקהילה, דרך הצוותים של ההוספיס בית.
שזה ההבדל בין טיפול פליאטיבי לבין הוספיס? או שמקבלים טיפול פליאטיבי בהוספיס?
כשמדברים על הוספיס, זה בעצם הסוף. אבל טיפול פליאטיבי הוא בכל מהלך המחלה. גם צוות הוספיס בבית עושים טיפול פליאטיבי. אבל בית חולים הוא שונה מהבחינה הזאת, והוא מאתגר יותר מהבחינה הזאת, כי בתפיסה של האנשים, בית חולים זה מקום שבו מבריאים. החולה מגיע לבית חולים, אפילו שהמצב שלו קשה, ואפילו שהוא יודע שיש לו מחלה חסוכת מרפא, הוא הגיע עם קוצר נשימה והוא רוצה להירפא. ואני נמצא במקום שבו אני אומר לו, צריך להביא אותו לזה שאתה לא תרפא מהמחלה, אנחנו צריכים להסיט את המיקוד של הטיפול בך, וצוות של ההוספיס בית ימשיך את זה בבית. הם הרבה פעמים כבר מגיעים לקרקע מוכנה מהבחינה הזאת שהחולה מבין שהוא צריך הוספיס. בבית חולים הרבה פעמים עושים את המעבר הזה, מתפיסה של אני ממשיך ללחם במחלה, לתפיסה של אני אמשיך לטפל במחלה, אבל בכיוונים אחרים, עם יעדים אחרים ועם תכנים אחרים.
ותפקיד אופי המשפחה בשלב הרבה יותר מוקדם של, מחלה, ואתה עצמך אמרת שחשוב וטוב להתחיל טיפול פליאטיבי, מלווה לא בשלבים האחרונים, הרבה קודם. אז שם רופא המשפחה, רופא בקהילה, הוא זה שצריך להפנות אל הטיפול הפליאטיבי. יש לכם את ההידברות הזאת איתם?
לצערנו כרגע לא. יש לנו הרבה תוכניות איך לשווק במרכאות את הרפואה הפליאטיבית לרופאי הקהילה. הרבה רופאי קהילה באינסטינקט הבסיסי שלהם מבינים את הדברים ומנסים, לא תמיד בצורה הנכונה, בגלל חוסר ידע. חשוב, לצערנו, הרופאים בקהילה, ואני אומר את זה בהכללה, אבל כי תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל מהרבה סיבות, חלקם אובייקטיביות וחלקם אחרות, לא ניגשים לשוחח או לברר עם החולה את סוף החיים. יש לקופת חולים כל מיני תוכניות איך להטמיע את הרפואה הפליאטיבית בקהילה. אני גם רוצה, יש בזה הרבה צורך, אנחנו קצת רחוקים.
אנחנו מדברים, דוקטור יהוד פז, על החולה, על החולה, על החולה, זה כמובן גם החולה. אנחנו לא מאבחנים כאן, לא מבדילים כאן מנעד הגילאים. וטיפול פליאטיבי הוא לאו דווקא לחולים מבוגרים, זה יכול להיות גם ילד.
אז היום, בדיוק לפני שהגעתי לפה ופתחתי את המחשב שלי, ראיתי בקשה לייעוץ לילד בן 3 במחלקת ילדים. אנחנו מטפלים גם בילדים, שזה עולם אחר. עולם של ילדים הוא עולם אחר לגמרי, אבל אנחנו נדרשים לטפל גם בילדים, שזה באמת קשיים אחרים, התמודדויות אחרות.
לפי מבט עיניך, הקושי הגדול ביותר הוא שלך.
זה קשה. אין ספק, לטפל בילדים זה קשה. גם כשיש חולה מבוגר, ואני מתווך את סוף החיים שלו לילדים שלו, או לנכדים שלו, זה קשה. לפעמים אני בוכה עם הילדים עצמם, אבל זה אתגר שהם... סיפוק בעבודה הזאת, זה עולם אחר, אבל יש גם הרבה מאוד סיפוק בתוך הצער והכאב הזה.
ומהו הסיפוק?
אם אני מצליח להביא את החולה, או את המשפחה של החולה, להשלמה, וסיום החיים בצורה שקטה ורגועה, לא טובה, אין טוב בסוף החיים, אבל רכה והשלמה, זה משהו מאוד גדול.
דוקטור אהוד פז. רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ, מנהל השירות לרפואה פליאטיבית בבית החולים העמק. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגישה טלי ליפקין שחק. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.